עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אחד, שוב שלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה, המהדורה המרכזית בכל חי. את השעה השנייה הזו אנחנו פותחים הצוות, העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן, ואיתנו לקו יושב ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד. שלום, ערב טוב.
ערב טוב אבי.
כשאנחנו מדברים על רשות האופוזיציה והאפשרות שלך להפיל את הממשלה עם הצעה לפיזור הכנסת, זה משהו שהולך להיות, אבל אם הפעם זה לא יעבור, ייקח הרבה זמן עד שתוכל לעשות את זה פעם שנייה.
תלוי, תראה, אנחנו ביום רביעי הבא נשים הצעה לפיזור הכנסת. החוק אומר באמת שאם הצעה לא מתקבלת זה 6 חודשים עד הפעם הבאה שאפשר לעשות את זה, רק באמצע יהיו פעמיים לפחות שבהם יכול לא לעבור תקציב, ואז הממשלה נופלת באופן אוטומטי, אז אחד מהדברים יקרה. תראה, בסוף יש פה ממשלה שלא מטפלת בכלום, לא בכלכלה, לא בבריאות, לא בשום דבר שמעסיק אנשים אמיתיים שיש להם חיים אמיתיים, רק מרבים מריבות, וכולנו מסתכלים עליהם ואומרים, מה הם מנסים לעשות? למה הם לא מטפלים בזה שנסגרים עסקים, ולמה הם לא פותחים בתי ספר? מה יצא להם מכל המריבות האלה? נפלא מבינתי.
אז רגע, אז לפני שנדבר באמת על הפוליטיקה והמריבות ומה יוצא למי ממה, מה אתה היית עושה נקודתית מבחינת תמונת הקורונה הכללית הגדולה אחרת ממה שעושה הממשלה?
כמעט הכל. ככה, יש פה שני דברים, יש פה העניין הבריאותי ויש פה העניין הכלכלי, והם צריכים להיות מאוזנים ביניהם. אבל הייתי מתחיל בזה שהייתי מקים ממשלה מתפקדת. הרי לא יכול להיות, אין גוף בעולם שיכול לתפקד כשזה 36 שרים ו-16 סגני שרים בתחומי הסמכויות לא ברורים. נגיד, יש 4 משרדי ממשלה שונים שכל אחד מהם טוען שהוא אחראי על הנושא של הכשרות לעבודה. עכשיו, בתקופה של קרוב למיליון מובטלים, אין דבר יותר חשוב מהכשרות לעבודה, רק לא ברור מי אחראי לזה. אז קודם כל מקימים ממשלה, 18 שרים, צנועה, חסכנית, מתפקדת, ושולחים אותה לעבוד. קבינט קורונה יכול להיות מקסימום 4 אנשים. ראש הממשלה, שר הביטחון, שר הבריאות ושר האוצר. זהו, כל היתר
צריך להיות אבל אני אומר לך, נתניהו, אני לא אשם בזה שפעם שלישית לא הצלחנו להגיע להכרעה, ולא היה מנוס להקים ממשלה מהסוג הזה, מאשר להישאר ככה בעוד בחירות ועוד סיבוב ועוד סיבוב. אתם לא עשיתם את הצעד שלכם עם הרשימה המשותפת. אומר הליכוד לעצמו, איזה עוד אופציות יש לי?
תראה, אם הדיון הוא על איך מסבירים למה מי השם, זה בסדר. אני רק מצפה שממשלה בזמן חירום תתפקד. אפשר להגיד, אני לא מסכים עם זה, אבל יכולים אנשים להגיד, לא היה לנו ברירה, שכחול לבן אמרו, אלא להיכנס לממשלה זה זמן חירום. אף אחד לא הכריח אותם להקים את הממשלה הגדולה והכי פחות מתפקדת בתולדות המדינה. זה הם עשו בעצמם, אף אחד לא ביקש מהם, זה לא דרישה של הציבור, זה הכל כיסאות ותקדות. תיקים וג'ובים, גם היום הם מתעסקים, גם השבוע הם מתעסקו בחלוקת ג'ובים אחד לשני. תשמע, יש פה איזו אי הבנה אמיתית של עומק המשבר. מה קורה למשפחות? מה קורה לקשישים שלא ראו את הנכדים ואת הילדים שלהם? אתה יודע מה? אני דיברתי לא מעט על הנושא הזה של הציבור החרדי. שאתה אמרתי, אם אמא לתשעה ילדים יגידו לה להיכנס לבידוד ולא ימצאו לה סידור לילדים, היא לא תיכנס. אם אתם לא יודעים למצוא כפרי נופש, יש בכל מדינת ישראל עשות כפרי נופש.
כן, רשימת הדברים שאפשר לשפר ולתקן בהחלט ארוכה, אבל זה קורה בכל העולם, זה לא רק נחלתנו, זה קורה במדינות הרבה יותר מתקדמות מאיתנו.
לא נכון, אנחנו מהמדינות שבהם הקורונה מטופלת הכי גרוע בעולם. נתניהו עושה מסיבת עיתונאים אחרי מסיבת עיתונאים ופשוט לא אומר את האמת. סע לפינלנד, אי אפשר לנסוע כי אי אפשר לטוס, אבל אם היית נוסע לניו זילנד או לפינלנד או לדנמרק או לגרמניה, היית מגלה שאפשר לטפל בזה אחרת לגמרי. אני אתן לך דוגמה. אתה יודע מה רשימת המדינות שבהם בתי ספר סגורים? הרי יש ילדים שיושבים בבית ממרץ. זה ישראל, בנגלדש, הפיליפינים וכמה מדינות באמריקה הלטינית. גם במדינות שהיו בהם סגרים, בתי הספר היו פתוחים, רק עשו את זה בקפסולות של 15 עד 18 ילדים. אגב, די כמו שעשו את זה בציבור החרדי. אומנם נגד ההנחיות, אבל זה מה שעשו.
שמה, יש בזה היגיון? בחצי פה אתה תומך?
אני בחצי פה אומר שבתי הספר היו צריכים, חרדים, חילונים, היו צריכים להיות פתוחים, רק לנהל את זה נכון, ואני אגיד לך עוד דבר. לתת אמון בציבור. בסוף, אם אתה בא לילדים ואומר להם, תקשיבו, אתם יכולים ללמוד בבית ספר בקפסולות של 15, אבל תבינו, אם אתם תתערבבו אחרי צהריים, או אם אתם תיכלו לפגוש את סבתא שלכם, אתם תהרגו אותה. ואתם הרי לא רוצים להרוג את סבתא שלכם. רק יש פה ממשלה שאף אחד לא מאמין בה, בציבור שלא נותנים בו אמון. אני מאמין בציבור הישראלי, כמו שמאמינים, אני לא חושב שאנחנו יותר גרועים מהפינים או מהדנים. אנחנו לא פחות נבונים ולא פחות אכפת לנו מסבתא שלנו.
זה נכון, אבל התרבות שלנו קצת שונה, אנחנו לא צייטנים כמו
בגרמניה. אני לא בטוח, בסגר הראשון כולם היו מאוד צייטנים, כי הם האמינו לממשלה. כל עוד האמינו לממשלה, לשיקולים שלה, לזה שהיא שמה את הפוליטיקה במקום האחרון ולא במקום הראשון, הציבור הישראלי התנהג כאילו אנחנו ניו זילנדים. רק כשהממשלה איבדה את אמון הציבור, ואיבדה אותו מפני שהיא לא מתעסקת במה שחשוב, אז אנשים התחילו להגיד, טוב, אם אני לא סומך עליהם, למה שאני אסמוך עליהם בדברים אחרים? אני כל הזמן עוסק בסקירה הבינלאומית של ההתמודדות עם הקורונה. הפקטור הכי מכריע, הגורם הכי מכריע בהתנהגות הציבורית ובטיפול בקורונה, זה אמון הציבור בממשלה. במדינות כמו דנמרק יש עלייה תלולה באמון הציבור בממשלה, לא ירידה. אצלנו יש ירידה, אז אנשים לא ממושמעים.
טוב, קצת פוליטיקה, כי אם כן הולכים לבחירות, איך אתם בכל זאת מייצרים אלטרנטיבה? בפעם המי יודע כמה.
תראה,
עשיתם את כל האיחודים האפשריים עלי אדמות, וזה עדיין לא הצליח. פעמיים.
תראה, אני אגיד לך, מה שקרה זה, הרי בסוף היו שלוש מערכות בחירות השנה, בשתיים מהם ניצחנו. היו לנו יותר מנדטים מנתניהו, וגם אפשר היה להקים ממשלה.
כן, אבל מי שמנצח בישראל, נכון, זה מי שמצליח להקים ממשלה.
להקים ממשלה. אז צריך לעשות את החלק הפוליטי טוב יותר, ועדיף שלא יעשו את זה טירונים. בגלל זה אני היום עומד בראש המפלגה, אני רואה גם ראש האופוזיציה, אני גם עומד בראש המפלגה הגדולה ביותר, בוא נקרא איזה בגוש השני. אני לא אוהב שאומרים שמאל, כי אני לא בשמאל. השמאל הוא לגיטימי בעיניי, אני לא אוהב איך שמדברים עליו. אני רק לא חלק ממנו. אבל בוא נגיד, הגוש השני לממשלה, אני ראש המפלגה הגדולה בו, אנחנו צריכים לגדול עוד הרבה, זה דרך ארוכה, זה דרך קשה, בקמפיין, אתה יודע תמיד איך אתה נכנס.
כלומר, אין במחנה שלכם הבנה פוליטית כמו שיש לנתניהו, זה ההבדל?
בוא נגיד, אין לאנשים ש... היה רגע שבו מסיבות שאתה צריך לשאול אותו, זה ברעיון אחר, שבני גנץ החליט שהוא יהיה הבן אדם היחיד במדינת ישראל שמאמין להבטחות של בנימין נתניהו. למה? תשאל אותו. כולם אמרו לו שזה לא יחזיק מעמד, הוא כמובן היום יודע שאסור היה לו לסמוך על ההבטחות של נתניהו.
אם הוא יבקש לחזור לאיחוד הזה, תקבל אותו?
אני אמרתי כבר, אני מוכן לשקול כל דבר. אני גם חושב שזאת תהיה ממשלה מאוד שונה. אתה יודע, הסקרים שלפני מערכת בחירות הם תמיד מוטעים, אבל בסך הכל, אני אמרתי ואני אומר ואני שמח על ההזדמנות להגיד שוב. הממשלה הבאה תצטרך לטפל רק בשני דברים, בקורונה ובכלכלה. והאזרחים יצטרכו לשאול את עצמם, מי אני רוצה שיטפל בכלכלה, מי אני רוצה שיוציא אותנו מהמשבר, מי אני רוצה שיוביל אותנו לאיחוד ולבנייה במקום לפירוק ולהריסה. ובממשלה כזאת יכולים להיות חרדים וחילונים ויהודים וערבים. אתה יודע מה? כל מי שנפגע מהקורונה, מי זה כל מי שנפגע מהקורונה? זה כולם. אז עם כולם אני אדבר לפני ואחרי הבחירות.
אוקיי, וכדי להרכיב ממשלה כבר הבנו שצריכים הבנה פוליטית הרבה יותר מאשר היכולת להביא עוד מנדטים, גם זה חשוב,
נכון.
אבל צריך לדעת איך להשתמש בהם בצורה מושכלת, וגם אצלך מבית, יאיר לפיד, יש מי שטוען שדווקא היריבויות הפוליטיות המיותרות שיצרת, למשל עם החרדים, ימנעו ממך להקים ממשלה ביום מן הימים, ואילו קח את אופר שלח למשל, חבר הכנסת שלח שאומר, אני אעשה את זה יותר טוב. אז אין לדבר סוף, כל אחד חושב שהוא מבין בפוליטיקה יותר טוב כשהשני נכשל.
כן, לא, זה דווקא כשהשני מצליח. תראה, אם יש עתיד לא הייתה גדולה, חזקה ואלטרנטיבה שלטונית, אז לא היו כל כך הרבה אנשים שרוצים להוביל אותה. זה, יש מחיר להצלחות האלה, וזה בסדר גמור. אני מעדיף, אגב, לשלם את מחיר ההצלחה ממחירים של כישלון. אני אבל לא חושב שיש חולק על העובדה שאני המנהיג של יש עתיד. אני מוכן להאמין את זה לבחירה. קבענו שבשנה הבאה תהיה ועידה, אני לא מודאג במיוחד. בבחירות הקרובות אני אוביל את יש עתיד, אין לאף אחד ספק עם זה. אופר, נראה לי כבר במקום אחר, אבל תצטרך לראיין אותו.
כן. האם העובדה שאי אפשר להקים ממשלה בישראל לאורך זמן בלי מפלגות חרדיות היא עובדה נכונה, או שיש עוד אופציות?
אני, תראה, קודם כל זה, היא לא עובדה נכונה. אני ב-2013 ישבתי בממשלה, תמיד אומרים, לפיד הקים ממשלה בלי החרדים. לא, זה היה ממשלה של נתניהו הקים ממשלה בלי החרדים.
שכן, שכבר מפת המנדטים השתנתה מאז. חד פעמי, היו 19 כן, מנדטים נשתים,
לא ו-12
לבנט.
אני אגיד לך משהו. בעיניי המטרה היא לא לשבת ולגיד אם היא לא תקים ממשלה, אלא דווקא אם היא כן תקים ממשלה. אני חוזר על מה שאמרתי. הממשלה הבאה תהיה אחרת מכל ממשלה שידענו אי פעם, כי אנחנו מתמודדים עם משהו אחר. כי הנושא כרגע הוא לא פלסטינאים ולא מדיני ולא אפילו לא ביטחוני, תמיד יהיה, אבל הוא לא הנושא
ותגיד
בבחירות,
גם אפילו לא דת ומדינה.
וגם לא דת ומדינה. הנושא הוא מה אנחנו עושים אל מול הקורונה, ומה שיותר חמור, תראה, נתונים כלכליים, ונתונים כלכליים זה הדבר שאני מתעסק בו כבר כל השנים האחרונות. הם באים באיחור, אנחנו עוברים, למי שמכיר, אנחנו עוברים עכשיו ממשבר נזילות למשבר חובות. אנחנו עוד לא התחלנו להרגיש את המפולת הכלכלית שהממשלה הזאת הביאה על ראשנו. אתה יודע, תיקח את הנושא החרדי, הדיון לא יהיה אם מוכנים או לא מוכנים לתת כסף לישיבות, אלא אם יהיה כסף בכלל. למישהו, לאיזושהי ממשלה, כי בניהול הכלכלי הנוכחי, זה מוביל אותנו להתרסקות גמורה. אנחנו היום במצב שבו הגירעון המצטבר הוא 137 מיליארד שקלים. רק חובות של אנשים שהם חדלי פירעון במדינת ישראל, כרגע זה 25 מיליארד שקלים. זה מספרים שלא ראינו שום דבר דומה להם מעולם, ואתה תצטרך ממשלה שמטפלת בזה, לא שרבה על שטויות.
טוב, ופה נתניהו כמובן יציג את יכולותיו הכלכליות מהעבר.
מהעבר יכול להיות, אבל הוא היה שר אוצר לפני 17 שנה. כרגע...
הוא יזכיר אותך שהיית שר אוצר, לא לפני 17 שנה, רק לפני 6 שנים.
נכון, והוצאתי את המשק הישראלי ממשבר. יש לי להראות את הצלקות, והיו אמרו, אז קראו לזה גזרות לפיד, אני זוכר כולם, הכל בסדר, אבל הוצאתי את המשק ממשבר. אני שר האוצר היחיד בעשור האחרון שהצליח להוציא את המשק ממשבר, אני יודע איך עושים את זה. זה אף פעם לא פשוט, צריך להגיד את האמת לציבור, והאמת היא שזה יהיה קשה, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה רק בדרך אחת, ביחד. אני חוזר על זה, ביחד, חילונים, חרדים, יהודים, ערבים, כל אזרחי מדינת ישראל צריכים להבין, זה משבר של כולנו, ואנחנו ניצא ממנו רק ביחד.
טוב, אתה מדבר עכשיו עם המוני קהל חרדי, שיאיר לפיד בשבילהם זה סוג של סמל.
כן, זה נורא בעיניי, זה מעציב אותי. זה תמיד מעציב אותי מחדש.
טוב, שני הצדדים, אתה יודע, קנו את זה ביושר.
אני לא יודע, תראה, אני יש לי ויכוח על נושאים אידיאולוגיים, שהוא בעיניי ויכוח
רגיטימי. אני לא רוצה לפתוח את הוויכוחים ידועים. כן. אני רוצה לדבר על המאחד. יפה. אתה היום יאיר לפיד אחר?
אני לא יודע אם אני אחר, אני חושב שיאיר לפיד...
יותר מבוגר, יותר מסיון.
יותר מבוגר, יותר מנוסה, פחות סטיות למריבות. אבל אני אגיד לך... מה שקרה אז, היאיר לפיד הזה שעליו אתה מדבר, הוא לא קיים, הוא לא היה קיים מעולם. ואני ניסיתי להגיד את זה פעם אחר פעם, גם לך. אתם תקשיבו לי באמת, לא למה שאומרים עליי, אלא למה שאני באמת אומר לכם. אני חושב שהחברה הישראלית, מבחנה הגדול זה איך מאחדים ובונים. וכשאני אומר מאחדים ובונים, אני רוצה לאחד ולבנות יחד עם החרדים, כי הם אזרחי המדינה הזאת, וזה ציבור גדול מדי בשביל לנסות להתעלם ממנו.
שיש לו מספר מנדטים לא מבוטל בכנסת, לגיטימיים, שרובו הגדול משלם מיסים, עובד במדינה, חי במדינה הזו, ויש מחלוקות. צריך לדעת לחיות עם זה.
אין לי... תראה, קח ויכוח עמוק, רציני, על הנושא של לימודי מתמטיקה ואנגלית. אני בכוונה לא אומר לימודי ליבה, אני אומר לימודי מתמטיקה ואנגלית, כי זה נטו כלי עבודה לחיים להמשך. אפשר לא להסכים איתי, זה בסדר גמור, אבל זה לא חס וחלילה מסינה, זה לא מכעס, זה לא ממקום רע, אלא ממקום שבו אני מחבר, זו העמדה שלי, את רוצה להתווכח איתי על הכיף, אבל בוא נתווכח מתוך הבנה שהמטרה היא שבסוף יהיה טוב לכולם, מותר לנו לחשוב אחרת איך יהיה טוב לכולם. אין לי עניין לריב, אני אומר חשוב, לאחד ולבנות, לאחד ולבנות, זה המבחן הגדול שלנו בשנתיים שלוש הקרובות.
אני אגיד עוד משהו בעניין הזה, ככה, לא יודע אפילו לומר גילוי נאות או לא, אבל אנחנו מתקשרים מעבר לתקשורת, בנושא חינוך מיוחד, בנושאים אחרים, וברמה האישית, גם באותם שנים שיאיר לפיד היה עם המותג האנטי-חרדי, ברמה האישית אתה מגלה בן אדם מאיר פנים שרוצה לעזור ורוצה לסייע, ואני תמיד ככה, אתה יודע, עם השנים שחלפו, מנסה להבין האם אז הבאת לפוליטיקה בורות בנושא חרדים, והיום פשוט למדת את זה.
אני לא יודע אם בורות זה המילה, אבל אני משתדל ללמוד כל הזמן.
לא, זה מילה קיצונית מדי, זה מילה בוטת, זה מתנצל.
אני משתדל, אבי, אני משתדל, ובעניין הזה גם אתה עזרת לי בחיים, ואני מודה לך לא פחות מה שאתה מודה לי אולי יותר. אני משתדל תמיד ללמוד כל הזמן, וללמוד זה להקשיב. אף אחד לא לומד מזה שהוא מדבר, לומדים גם רק כשמקשיבים. זה נכון בישיבה, זה נכון בבית ספר, וזה נכון בחיים. כשאתה מקשיב, אתה לומד. אז אני משתדל כל הזמן להקשיב וללמוד, ואני תמיד מזכיר לעצמי שתמיד יש מה להקשיב וללמוד, בייחוד הציבורים שאתה פחות מכיר. והשנים האחרונות, אתה יודע, העבודה שאני עובד עם, אני עובד עם גם עם חברי הכנסת החרדים. אני וגפני עכשיו העברנו תקנות חדשות בוועדת כספים נגד מיסיונריות, עבדנו קשה מאוד עם יעקב אשר בוועדת חוקה על כל מיני תקנות קורונה, אני עובד איתם, אני עובד טוב מאוד עם איצי כהן, תמיד, אני מקווה שאני עושה להם נזק, ואני אומר את זה.
לא, כבר לא, זה כבר לא. גפני היה כאן בשידור וסיפר שהתקשרת לאחל לו רפואה
שלמה, דאגנו לו.
שהוא חזר לכנסת, נכון. זה כבר לא במקום ההוא, ולכן ננסה להבין מה קורה כאן.
אז אני אומר לך, מנסים לעבוד ביחד. עכשיו אני אגיד לך משהו, אתה לוקח את זה לפוליטי, אני דווקא לא, כי אני דווקא יוצא מנקודת הנחה, שאם יש בחירות והחרדים יהיו לשון המוזניים, הם ילכו עם נתניהו. אז אני מצייר על זה, אבל אני מניח שזה מה שיקרה, זה לא משנה. הרצון שלי לעבוד יחד, לאחד ולבנות, הוא נובע מזה שזה חשוב לחברה הישראלית. אחרי שכל אחד יעשה את ההחלטות הפוליטיות שזה בסדר, יש לנו כרגע צרות גדולות יותר. הדבר הזה שמתים אנשים זקנים ממחלה, ושהיא מאיימת גם על הילדים שלנו וגם על הכלכלה שלנו, פתאום הזכיר לנו כמה המריבות שלנו בעצם קטנוניות וטיפשיות, ואנחנו מוכרחים למצוא דרך להתמודד ביחד עם הצרות שלנו, לא לעשות לעצמנו צרות גדולות יותר.
טוב, אני בטוח שאם אנחנו יוצאים למערכת בחירות, אולי היא תהיה קצת שונה, יהיה מעניין לראות את חלוקת הגושים מחדש, לאן נכון. הסיפור הזה הולך ואיך הסיפור הזה ייבנה, ובעיקר יהיה מאוד מעניין לראות את התקשורת ביניכם לבין המפלגות החרדיות, אם יהיו כאלה, לך תדע מה יהיה מצבו של נתניהו. בקיצור, זה לא יהיו בחירות משעממות כמו שהתרגלנו.
לא, זה האמת שבישראל אף פעם לא משעמם, ואם הזדמנות...
היה משעמם.
היה עצוב. ואם יש הזדמנות לדבר ברדיו חרדי בזכותך אבי, אז אני רוצה רק להזכיר לכולם, לשים מסכות, זה נשמע אידיוטי, אבל זה מציל חיים.
לא, כולם משתדלים, שמים מסכות, ומתפרסמות כל מיני תמונות של כל מיני פוליטיקאים שתופסים אחד בלי מסכה ואחד פה בלי זה, אבל בגדול כשאתה מסתובב ברחוב החרדי, אתה רואה הרבה מאוד מסכות, כן. גם בכלל אני חושב...
האלה, ברכתי את ראש עיריית אלעד, על זה שהוא הצליח להפוך את העיר שלו לירוקה, פגשתי אותו בכנסת וקשקשנו דקה בהליכה, לא ממש, וזה כי הוא הצליח להגיד לציבור שלו, חבר'ה, בוא ניקח אחריות על עצמנו. כשאתה לוקח אחריות על עצמך,
הציבור החרדי חווה טראומה בנושא נכון. הקורונה, בגלל האפליה, ובגלל שכל נקרא לזה הזנחה של מדינת ישראל 70 שנה, של הדיור, של המצוקות של הציבור הזה, צפו ביתר שאת בקורונה, וזה הסיפור.
ויותר מזה, מפני שזה ציבור, אתה יודע מה, יותר מציבורים אחרים, הוא אמר, הסתכל על הממשלה, זה ציבור פיקח, אמר עצמו, טוב, אלה אי אפשר להאמין להם, אנחנו צריכים למצוא דרך אחרת לנהל את זה.
הקים קבינט עצמאי.
הקים, כן, משהו כזה. משהו כזה.
יאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה, יושב ראש יש עתיד, תודה לך.
תודה אבי ויום טוב.
ערב טוב, להתראות. אנחנו עם השר לשירותי דת, איתנו על קו הטלפון. הרב יעקב אביטן, שלום וערב טוב.
ערב טוב, רבי אברהם היקר, לך לכל המאזינים.
אז לפי שנדבר על קורונה, חלק מההשלכות זה גם פרנסתם של האנשים, אבל שמענו באמת תקופה ארוכה על המצוקה במועצות הדתיות, שם עמדו בפני קריסה בלי קשר לקורונה, על אחת כמה וכמה שהתקופה רק הוסיפה, אז בוא ככה נספר גם על הסוף הטוב שמגיע היום.
כן, ברוך השם, תקציב המועצות הדתיות בסך 242 מיליון שקל היה, מיום לרדת ב-30 מיליון ל-212 מיליון שקל. פעילות נחושה ומסורה של שר הפנים, שהתעקש להחזיר את הכספים, אכן צלחה בשבוע, אבל עדיין לא קיבלנו את הכסף, שבוע שעבר היינו, מאושר הכסף זאת אומרת, שבוע שעבר היינו באוצר עם הרב יצחק כהן, סגן השר, ובפגישה, והיום ברוך השם, הכסף יעובר כבר למועצות הדתיות, שהיו בסכנה ממש של קריסה, של מזכורות, של עובדים, צריך לזכור, שעובדי המועצות הדתיות הם בתחתית סולם השכר, בלניות, עובדי חברה קדישה, משגיחי כשרות, הם בתחתית של התחתית, גם השבוע קיימתי פגישה עם יושב ראש ההסתדרות, וביקשתי ואמרתי, אלו אנשים, העובדים המסורים, היחידים שאין להם שלטר להוריד. אין להם שום שלטר להוריד. מה, בלניות לא הדבילו נשים? עובדי חברה קדישה לא יגבירו מיטים? משגיחים לא ייתנו כשרות? אין להם שלטר להוריד, ואז הם במצוקה. אז קודם כל ברוך השם של המועצות הדתיות, חזרנו את הכספים הללו והם יקבלו אותם ויוכלו להמשיך את הפעילות שלהם. הם עושים פעילות ברוכה, ראינו אותם בימים הנוראים, ראינו אותם בפעילות של התרבות התורנית, העובדים המסורים, וגם נקווה שבעזרת השם נוכל לדאוג לשכר, למעמד של העובדים הנפלאים והיקרים האלה. זה באמת, אני מודה לשר הפנים הרב אריה דרעי, לסגן שר הרב יצחק כהן על הפעילות הנמרצת, ושזכינו סוף כל סוף ליישר איזשהו קו, והאוצר אכן הביא את הכסף שעומד להיכנס
אליהם
ונמשיך בפעילות שלהם.
אז ברוך השם הסיפור הזה ככה מאחורינו. הגיור על הפרק שוב, גם בגלל בג"ץ שנושף באורפה של הכנסת, עד סוף השבוע יש עוד אפשרות אולי להביא הצעת חוק, אני מבין שזה כבר לא יקרה. איך אתם נערכים להחלטה שבג"ץ בסוף יאמר בתי דין פרטיים מאושרים בישראל, כולל כל הזרמים?
אני חושב שכאן, שוב, שר הפנים זה פעילות שלו, והוא עובד לכך ואומר שהגיור היחיד הוא צריך להיות גיור ממלכתי, שיהיה ברור, הוא צריך לשמוע על האחדות של העם הזה. אני לא רוצה להאמין לרגע שבית המשפט העליון, חלילה, חלילה, יקעקע בחומות של העם היהודי, בפילוג של העם היהודי. אני רוצה להאמין שיתנו אפשרות, חבר הכנסת משה ארבל עכשיו מטפל בעוד חקיקה פרטית שוקחת עוד זמן, והדבר הזה הוא בנפשנו, זה ציפור נפשה של היהדות, ואכן אני מקווה שהחוק הממלכתי ששר הפנים מקדם, זה מה שיתפוס, ויהיה פה תובנה של גם בית המשפט, שייתן לה זמן לעשות את מה שצריך. אני לא רוצה לחשוב אפילו לרגע שקורה, הולך לקרות משהו אחר.
אוקיי, מינוי רבנים מתקדם?
כן, תראה, אתם צריכים להבין, מינוי מועצות דתיות, ראשי מועצות מתקדם, יש קשיים במינוי רבנים גם מתקדם. תראה, בשביל להכין רב זה מרכיבים, יש את המשרד ויש את הרשויות המקומיות. קודם כל צריך לפרסם ברשומות, זה התהליך, ועוד מכתב של נציגי הרבנות הראשית והקמת ועדות. יש לנו בחירות לרב עיר בחדרה שהתקיימו בעזרת השם בקף בכסלב, יש עוד שני ערים שאני מקווה על הקנה, הקמנו ועדות, חתמתי על ועדות חדשות היום בעוד שלוש ערים, במצפה רמון, בגן יבנה, בסדירות.
בקיצור, החורף הזה מביא איתו שיירה של מינויים.
לא מינויים, זה בחירות, זה קשה, זה הליך. אנחנו בהליכים, הם לא הליכים קלים, הם לא הליכים פשוטים, הליכים פרוצדורליים מאוד מאוד מורכבים, שיש בהם גם מתווה של זמנים בין מכתב למכתב, בין פעולה לפעולה שאתה עושה, אבל התשתיות, את כל התשתיות בזמן הזה, עשינו, וזה לא רואים אותם, וזה לא בקלות, ועדיין יש המשך עצם זה שאתה מצליח להקים ועדות. זה דבר מאוד מאוד מבורך, דבר מורכב, ושאתה מצליח לעשות אותו, ואתה שוב תלוי בשיתופי פעולה של ראשי הרשויות, שאני מקווה שישתפו אותם בפעולה, ואז נוכל יותר לזרום ולהביא כמה שיותר רבנים, כי בסך הכל חשוב להבהיר, אני מסתובב בערים בנוער, כשיש רב, צעיר, דינמי, נמרץ, כמה זה תורם לקהילה, תורם לאוכלוסיות, באחדות, בגיבוש, שיהיו במאור פנים, בקירוב, בכל הדברים הללו, זה מאוד מאוד חשוב, ולכן צריך לעשות את הדברים הללו, וכמה שיותר מהר.
אוקיי, השר לשירותי דת, הרב יעקב אביטן, תודה רבה לך.
ברוכים ציון, השם ישמור אתכם, תודה רבה לכם.
תודה, בשורות טובות. עכשיו לאירוע המצער והקשה שהתרחש היום במהלך אימונים במסגרת בית הספר לטיסה. קובי פינקלר, כתבנו, שלום, ערב טוב.
שלום, אבי, ערב טוב.
קצין צהל במילואים שהיה מדריך טיסה, יחד עם חייל צהל שהיה פרח טייס, נהרגו בהתרסקות הזו, מטוס קל שבו הם טסו התרסק בדרום הארץ. מה הפרטים שאנחנו יודעים עד עכשיו, אם כבר החל החקירה כמובן?
כן, ממש בשעות אלו מתנהלת החקירה, אם רדת החשיכה זה נמשך באזור משמר הנגב ובאזור רעת. הרבה מאוד דברים לא יודעים, כיוון שלצערנו הרב המטוס נשרף כליל. אין במטוס הזה מדגם סנונית, מטוס אימונים קל של חיל האוויר, אין בו קופסה שחורה, כך שיהיה קשה גם לקבל את הנתונים הללו. מה גם שגם הם לא יצרו קשר, לא המדריך טיסה, רב סרן במילואים, איש מאוד מוכשר, היה מפקד על רביעיית F-16, בתקופתו הצבאית, גם בעת הקבע וגם בעת שירותו הסדיר. ולכן כל הדברים הללו יצטרכו לקחת פיסה אחר פיסה, למרות שהרבה באמת לא נשאר ולא ניתן יותר פרטים כדי לחסוך ממאזיננו. מה שאנחנו כן יודעים, שמדובר בטיסה שגרתית, שבה מפקד או מדריך טיסה לוקח את החניך שלו, במסגרת 15 שעות שהם צריכים לטיס מטוס כזה, הם טסים מחצרים מזרחה בשעה 11 לפני הצהריים, ואז סמוך לשעה 11 או 11.32 ליתר דיוק, עובד עם הקשר לפי מה שאנחנו יודעים מהצילומים של אנשים בשטח, המטוס מנסה קצת להתרומם מעל פני הקרקע, כנראה שמדריך הטיסה הבחין שיש תקלה, ואז מנסה להביא את המטוס הזה לנחיתת חירום, הוא לא מצליח לעשות זה כך, ואז המטוס במהירות יחסית רבה גבוהה נוגע בקרקע, מתלקח מיד, וכאמור כל המראות האחרים אני אחסוך מאיתנו כולנו. נבדקים כל האפשרויות, נבדקות כל האפשרויות עם קשל טכני, ולכן פונים לחברת אלביט, היא זו שאחראית על הטיפול במטוס. כמובן יכולה להיות גם מציאות שציפור נכנסה לתוך המטוס הזה. כרגע המטוסים הללו מקורקעים, מפקד חיל האוויר כאמור כמו שאמרת גם הקים ועדה בדיקה. לצערנו הרב שניים שנהרגו באירוע הקשה הזה.
קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אכן אירוע קשה. תודה לך.
תודה, אבי, ערב טוב.
פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. רשתות השיווק, הבנקים והמותגים המובילים כבר השקיעו באזור. ואיפה אתה? עכשיו בהזדמנות חד פעמית. קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל. במבואות ירושלים. דווקא עכשיו, כשהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99,000 שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו. כוכבית 2-5-6-7. כוכבית 2-5-6-7.
לקוח יקר. אינך מועבר למענה האוטומטי להמשך טיפול.
מתאים לך שאין לך עם מי לדבר בבנק? בזמן שבנקים אחרים מעבירים את כל השירות לדיגיטל, במזרחי טפחות יש לך בנקה אישי, שזמין עבורך בטלפון וגם בדיגיטל. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860. מזרחי טפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
שומעת? רק לפני שבוע דניאל התחיל ללכת, והיום הוא כבר מתרוצץ, מטפס, עולה על הספות, כמה שהוא משתולל ועדיין שום דבר לא בורח לו. אני אומרת לך, גיליתי מחדש את טיטולים פרימיום.
יותר ויותר אמהות מגלות מחדש את טיטולים פרימיום, בזכות המותנית הגמישה על האטימה מנזילות גם בזמן תנועה. טיטולים פרימיום, מבינים את התינוקות שלנו.
אלפים מילדי קרן ההסעות כבר חזרו לספסל הלימודים. ללמוד תורה, להתפלל ולהתחנך במסגרת תורנית. במגבלות הקורונה, עלות הסעת התלמידים גבוהה מאוד. עזרו לנו להביאם לחינוך תורני כדי שאף ילד לא יישאר בבית. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל שליטה ולנחת מילדיכם בעזרת השם. התקשרו עכשיו, 1-750-66-22 1-750-66-22
ילדים, חוש ריח?
יש!
חוש טעם?
יש!
אז יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש, יש חגיגה לכל המשפחה! רכשו בסניפי יש באמצעות כרטיס אשראי יש וטענו ממבצעים שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם, על מגוון ענק של מותגים ומבצעים חסרי תקדים על מגוון מוצרים. שני עד חמישי, זין עדיות בחיסלב, 23 עד 26 בנובמבר. פרטים בסניפים.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי! מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
נועם, תמלא בבקשה את המיחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת,
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
ביבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
חניכיים מדממות בזמן צחצוח השיניים? אל תתעלמו מזה. חניכיים מדממות יכולות להיות סימן למחלת חניכיים חמורה. מרידול, שפותחה על ידי מומחים שוויצרים, מטפלת בגורמים לבעיות חניכיים. נסו את מרידול היום.
צריכים פתרונות לתקופה המאתגרת? טוב שיש מומחים של טפחות. אודי, אתה יכול לספר לנו?
בשביל מי שצריך עכשיו משכנתה, יצרנו את משכנתה בקצב שלך. משלמים כמה שיכולים, לפי הקצב שלכם. אם עכשיו קשה, תשלמו מעט, ואחר כך תגבירו.
התקשרו עכשיו למומחים של טפחות, כוכבית 8860.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לשיקול דעת הבנק, כאמור בבחינת מידע בלבד.
מקימי.
רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי, סי האופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו לשריפה הגדולה שהתחוללה לפנות בוקר ברחוב סורוצקין בירושלים בחנייה תת-קרקעית. תושבת השכונה גברת פנינה דייטל, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב, שומעים אותי?
שומעים מצוין. נזק גדול וכבד ונס גדול. ככל שהנזק גדול גם הנס יותר גדול.
ממש, בדיוק.
זה מה שאנחנו רואים.
זו הדרך להגדיר את זה. היה פה פשוט נס אילאי שאין, אי אפשר להסביר את זה. זה מאות תושבים שפינו את עצמם באישון ליל, ב3:30 לפנות בוקר, באופן בהול, ותינוקות, ילדים, מבוגרים, פשוט לא יאומן. ניסים גלויים, הייתה פה התלקחות בשלושה מוקדים בחניון שהוא מלא מכוניות, אז היו פיצוצים אדירים של דלק, שבזכות זה אנשים באמת התעוררו, זה היה נשמע כמו איזה חלום בלהות, ממש, כמו איזה פיגוע. ברוך השם, אין נזוקים בנפש, הרווחה הגיעה, עשו כאן עבודה נהדרת. אני חייבת לציין שיש משפחות ברוכות ילדים שנשארו אבל ממש חסרי כל, משפחה שנשרף להם חדר ילדים, משפחה שנשרף להם כל המרפסת עם כל הכביסיים וכולי וכולי, נכנס לתוך הבית, אשתן, נזקים אדירים שהמון משפחות ספגו. אז באמת היה ככה, הרבה אנשים היו צריכים להתפנות ולא להיות בבית. עכשיו עדיין אין לנו חשמל ומים וגז בכלל, גם לעוד בניינים. ממש, בוא נגיד שבר גדול, אבל הנס פשוט עולה עליו בפי כמה וכמה. אני בגלל שראיתי את הכאב הזה של משפחות שנזרקו לרחוב ככה בלי כלום, בלי נעליים אפילו, אני יכולה להגיד. הלבו קוקס מהשכנים, זה מצב קשה. אני גם, אנשים שגרים כאן זה הבריחים כולם, בני תורה, זה לא אנשים שיכולים לעצמם ללכת לחנות נעליים לקנות את הדברים חדשים. אז,
לא, ברור שהנזק, הנזק הוא כבד, והרבה מאוד משפחות ספקו נזק מאוד מאוד כבד, ומצד שני, נס גדול, כי השריפה הזו בשעה כל כך מאוחרת, בערה מתחת לבניינים, משפחות בלי עין הרע, ברוכות ילדים, וכולם יצאו ללא פגע, מלבד שניים ושלושה שנפגעו משאיפת השן. אירוע שיכול להסתיים אחרת, ובאמת ההגדרה היא נס גדול.
ניסים גלויים. עכשיו, אם תרשיתי, אבי, אני ככה, בעקבות הנזקים הגדולים שהיו להרבה אנשים, ישבתי פה עם בעד הרבנים, אנחנו ביחד פתחנו איזשהו קמפיין של ממש אנשים, מי שרוצה חנויות, מי שרוצה לתרום, אז קודם כל אפשר להתקשר אליי, לטלפון האישי שלי, שאם אני יכולה להגיד אותו, הוא 052-619-9401, אפשר גם לשלוח וואטסאפ, הודעה.
בוא נחזור על זה שוב.
מכונת כביסה, מייבש, נעליים, בגדים, זיכוי לחנות בגדים, כל זה יקבל בברכה ענקית, ענקית, ענקית.
052-619-9401.
ומי שרוצה דרך בעד הרבנים, אז זה קרן מספר 54-76.
אוקיי.
ותקשר לטלפון 1-800-22-36-36.
אוקיי.
נא לציין לקרן 54-76, אני יודעת שזה לא מקום שאפשר לבקש, ובאמת ככה עליתי רק כדי לתת דיווח מהשטח, שהוא באמת חם ועוצמתי, ויש כאן נזקים גם של טראומה, אני מוכרחה להגיד, הרבה ילדים עשו עם טראומה. אפילו הבן שלי אישית, הבכור, ממש הראה את התסמינים של טראומה קשים היום בערב, אז ככה חשוב לי ככה לשתף, וגם להודות בנס, וגם להאיר את עיני כולם. לשמירה,
לזהירות,
וממש תודה רבה לכם על הבמה, על המקום.
אנחנו נשתדל ללוות את ה, באמת עשרות משפחות שם ברחוב, גם בימים הקרובים, ולבדוק מה עוד צריך והצטרכו, ובשמחה רבה
נהיה שותפים אל העניין הזה. ובאמת אני קונה את בעלי חנויות, לבעלי חנויות שרוצים לתת, חנויות של מוצרי חשמל, כי זה המון מרפסות שירות בצד הזה שנשרפו, המון המון אנשים, אני חייבת לתת לקריאה אחרון, למי שזוכר, משפחת אייזן, שנשרף להם הבית לפני שנה, והשנה הזאת בדיוק היו אמורים השבוע לעבור לדירה החדשה, וכל הדברים החדשים שהם קנו, מכונת כביסה, הם מצאים הכל הכל ליד המחסן, ונשרף להם כל המחסן כליל. כלומר, הם סיימו לבנות הבית מחדש, וכל המחסן שלהם נשרף, אז גם להם. אנחנו עושים, אז מי שיכול לתת להרבה משפחות, אני מאוד אשמח ומאוד מאוד נודה ונוקיר, ותודה רבה לכם, רדיו קול חי, על הבמה, על העזרה ועל הסיוע התמידי, זה באמת מאוד מחמם את הלב.
פנינה דייטל, תושבת השכונה, תודה רבה, בשורות טובות ונעמוד בקשר.
תודה לכם.
בשורות טובות, ערב טוב. ועכשיו איתנו איש החדשות, בני הראל, ערב טוב בני.
ערב מבורך, אבי.
איך אתה קשור לשריפה הזו?
צריך אולי להקדים ולומר, רבים מכירים אותך, אבי, משלל עיסוקיך הרבים, כמגיש המהדורה המרכזית.
אני שואל אותך עכשיו, לא תהיה.
כן, כן, אבל זה קשור לעניין, כמגיש המהדורה המרכזית, וכל דברים נוספים שאתה עושה ועושה בצורה טובה, אבל לא כולם יודעים שבראש ובראשונה אתה איש תורה. במשך שנים, מדי בוקר, אתה, מדי בוקר בבוקרו, אתה חובש את ספסלי בית המדרש של כולל נתיב דעת, בשכונת מטרסדוף בירושלים, אבי, אני יודע שאתה לא אוהב הספדים כאלה בשידור.
לא, זה בוא באמת ניגש לעניין, אנחנו נראה
ככה באמת... בתוך היכרותי איתך לפני, במסגרת העבודה, לפני 8 או 7 שנים, אתה סחבת אותי גם לכולל הקדוש הזה, משכנה של תורה נתיב דעת בראשות הגאון הגדול, הרב ישראל מאיר מרזל שליטה, שממשיך את דרכו של אביו, הרב שמואל מרזל, זכותו תגן עלינו. ונקצר ולומר שבשעה טובה, ובסייעתא דשמיא, אתמול ב-12 בצהריים, זכיתי לערוך, בעקבות המגבלות של הקורונה, עשינו את זה לא בתוך בית המדרש, אלא בחנייה של הכולל, למעלה, ברחוב סורוצקין, סיום מסכת תענית. עכשיו אני חייב להודות בפניך, אבי, שזה היה בעבורי לא פשוט בכלל. כי כמו שאתה יודע, אני עובד כאן בתחנת קול חי, שעות רבות בכל היום, אבל הודות למנכ״ל התחנה רב אבי רוזן, שאצלו התורה לפני הכל, כולם פה ברדיו יודעים שאצלי הבוקר הוא קודש ללימודים בכולל. אז בסייעתא דשמיא, זה פשוט לא היה פשוט, כי את המסכת תענית התחלנו ללמוד, למדנו במשך שנה שלמה, למדתי את זה חשוב לומר, עם חברי לספסל הלימודים, האברך הרב דניאל רוזנפלד, ואז הגיעה הקורונה, אוקיי? זו הייתה מסכת תענית מאוד מאוד מיוחדת. תענית חולים, תענית בידודים, תענית סגרים, תענית חששות. למדנו בבוקר, למדנו אחר צהריים, למדנו בערב ובלילה, ובאמת רוב המסכת נלמדה בכלל בטלפון בכל שעות היממה. קיצור, כך או אחרת, אתמול ב-12 בצהריים חגגנו סיום, סיום מסכת תענית בחינון של הכהן.
עכשיו מתחיל הסיפור.
כן,
כי
עכשיו
הסיום הזה,
מה קורה,
כן. הסיום הזה היה בדיוק בחניון שנשרף.
כן, אז בחניון של הכולל, והיום שעה 4 לפנות בוקר, זה היה ביום שני בשעה...
בוא נאמר שהכולל נמצא ברחוב סורוצקין 35.
בהחלט.
וכל הבניין של 35, 37, 39, יש שם כניסה א', כניסה ב', הכל, זה הסיפור שם.
עלה בלהבות.
בעצם הייתה עלה בלהבות, עם כל המחסנים שם למטה, ונס גדול, ברוך השם.
זה קרה בשעה 12 בצהריים, ב-4 לפנות בוקר.
יפה.
הנזק רם לגב המקום. הלהבות הגיעו עד למקום באותו חניון שבו עשינו את הסיום.
כן.
זאת אומרת, זה ממש באותו מקום בו אמרנו, לא תתנשים עניין מסכת תענית, לא בעל מעדן ולא בעל מדעתי, בהתעלך תנחה אותך ובשורבך תשמור עליך, והקיצות את השיחיך, באותו מקום בדיוק, שם עצרה האש, וזה פשוט תורה מגנה ומצלח.
חד משמעית. בני הראל, תודה רבה לך על הסיפור המיוחד, המרגש הזה.
תודה לך, אבי.
עכשיו אנחנו עם יושב ראש סיעת התעוררות בירושלים, עופר ברקוביץ', ערב טוב, עופר. עופר ברקוביץ', איתנו על הקו. אנחנו מנסים אותו שוב. הוא קורא להקמת שכונות, להנצחת שמם של פוסקי הדור, מרן הרב עובדיה יוסף, ומרן הרב יוסף שלום אל ישיב. זכר צדיקים לברכה, עופר ברקוביץ' על הקו.
שומע אותי?
מצוין.
ערב טוב, אבי.
ערב טוב. מצוין, אז כבר אמרתי ככה מילה אחת על נושא השכונות, ובוא תנסה להרחיב קצת יותר מאיפה באה יוזמה, מה רעיון, איזה שכונות, על מה מדובר?
אז אנחנו בעצם מקדמים בשנים האחרונות בנייה גם בגבעת המטוס וגם באתרות. גבעת המטוס לשמחתנו אושרה ונידונה כבר בוועדה המחוזית, וכרגע בימים האלו יצא מכרז של שיווק הקרקע. באתרות לעומת זאת, שמדובר על עתודת קרקע עצומה של כ-10,000 יחידות דיור בצפון ירושלים, באמת יכולה להיות עתודה מדהימה לבניית שכונה, לשטחי תעסוקה, יש שם אזור תעשייה סמוך, באמת משהו שיכול להציע לעיר הרבה מאוד יכולת הצודק, אל מול מצוקת הדיור, אל מול ההגירה השלילית, אל מול העובדה שצריך שטחים משלימים להתחדשות עירונית, וגם כשאנחנו רוצים לשמור כן על ריאות ירוקות ועל כל מיני מקומות עבור התושבים שלנו, ולכן אנחנו חושבים שצריך לבנות שם, ואנחנו פנינו בעניין הזה גם לראש הממשלה, וגם אנחנו מתכוונים להעלות את זה למועצת העיר בשבוע הקרוב בישיבת מועצת העיר. ראש הממשלה, צריך לומר, פנה למייק פומפאו, למזכיר המדינה האמריקאי, והתחיל לדון איתו בעניין הזה, ואנחנו שמחים על כך. אנחנו חושבים שבמקום הזה יכולה להיות שכונה שתנציח את מרן לצוקל, הרב עובדיה יוסף, גם את הרב יוסף אלישיב. אנחנו מאמינים שההנצחה שהייתה אמורה להיות בהר נוף הייתה לא נכונה, וכנגד רצון תושבי השכונה, וזה מקום מתאים.
כי מתחילים אותו מההתחלה, כי בעצם
נכון.
מתחילים שכונה כבר עם השם הזה, בכלל זו יוזמה מבורכת בלי קשר למיתוג השמות, אלא הבנייה ומצוקת הדיור ולבנות באתרות.
זה קודם כל, לפני הנושא של ההנצחה, צורך אמיתי בירושלים.
נאמר שאתה פועל בעניין הזה כבר הרבה מאוד זמן, נמשיך לעקוב לאן הסיפור הזה מתקדם, כי גם הקפאת בנייה וכל הנושאים המדיניים עיכבו את זה הרבה שנים, את כל התוכניות האלה.
נכון, ויכול להיות שגם צריך לנצל את הזמן הנוכחי בטרם חילופי השלטון ולראות אם ניתן לקדם את הבנייה באזור הזה. אנחנו חושבים שזה דבר נכון לכלל המגזרים בירושלים, אנחנו תמיד פועלים עבור כלל האוכלוסיות, ופה גם יכול להיות שכונה שבאוריינטציה חרדית, בגלל שזה בצפון העיר וכו'.
טוב, לא יהי כמו שאומרים, ושיהיה בהצלחה.
בוא נראה שחברי המועצה החרדים יצביעו איתנו ביום חמישי בערב.
טוב, נראה, נמתין, יהיה מעניין. עופר ברקוביץ', יושב ראש סיעת התעוררות בירושלים, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לך.
ערב טוב. טוב, אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לאורי כהן על הביצוע הטכני, ותודה לכם מאזינים, בשורות טובות, להתראות.
לראשונה, ההתוועדות הגדולה של השנה אצלכם בבית, אירועי צמא תשפ"א בקרוב.
נפשי, נפשי.
חסד עם נפטרים, רוצים לעשות טוב לנשמת יקיריכם ולהכיר לו טובה אמיתית ונצחית? אז תקשיבו לזה, עשרות אברכים ובחורים ילמדו את כל הש"ס הבבלי לעילוי נשמת יקיריכם, ויערכו סיום ש"ס ומשניות ביום פטירתו במיוחד עבורו.
ארגון תחליט, מפעלי תורה וחסד.
ארגון תחליט, כוכבית 6031.
ארגון תחליט.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
בלק פריידיי למהדרי, רק בשיא החשמל והמיזוג, מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
שיא החשמל והמיזוג,
אל תפספסו. לבירור הסניף הקרוב, 03-504-5000.
הכבישים החדשים כבר נסללים בשטח. איפה אתה? עכשיו, בהזדמנות חד פעמית, קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל, במבואות ירושלים. דווקא עכשיו, שהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99 אלף שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2-5-6-7, כוכבית 2-5-6-7.
מגפי בלנסטון קונים רק במוסרי. מבצע חורף במוסרי. מגפי בלנסטון המקוריים לכל המשפחה החל מ-169 שקלים בלבד. 169 שקלים בלבד. פתוחים עכשיו ברחוב ההסתדרות 201 חולון. ניתן גם לרכוש בטלפון 03-558-5585, או חפשו בגוגל מוסרי כלי עבודה.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
תתקדם, תתחדש. נתיב מובייל משיקה, דור 5 כשר הראשון בעולם. סמסונג S20 FE תומך בטכנולוגיית דור 5 המאפשרת תקשורת משופרת ומהירה. חייגו וקבלו עד הבית ל-074-717-17 074-717-17 בחשרות בית דין צדק בני ברק.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
לחיסון? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
סוף סוף אפשר כבר לראות את האור. עכשיו ברשת הצורפים 40% הנחה על כל החנוכיות. תרשו לעצמכם את הדבר האמיתי ותאירו את הבית עם חנוכיית הצורפים בעיצוב ייחודי ב-40% הנחה. סניפי הרחוב פתוחים לשירותכם. תבואו, תתחדשו.
יומן החוץ, עורך ומגיש שלמה ריזל.
שלום לכם וערב טוב. כמדי יום שלישי בשבוע, גם הפעם אנחנו עם יומן החוץ לסיכום החדשות העיקריות שהתרחשו באחרי הגלובוס בשבוע האחרון. איתכם מאחורי המיקרופון שלמה ריזל, והטכנאי הוא אבי שלום. בלילה האחרון, כמעט שלושה שבועות אחרי הבחירות הדרמטיות בארצות הברית, התרחש אירוע שהצביע עוד יותר על ניצחונו המסתמן של ג'ו ביידן. אם עד עכשיו הניצחון שלו היה רק ברשתות התקשורת, הרי שהלילה הודיע הנשיא טראמפ כי ממשלו ישתף פעולה עם צוות המעבר של ביידן, חרף העובדה שגם כעת טראמפ מסרב להכיר רשמית בהפסד שלו ומבטיח להמשיך במאבק. אז במה דברים אמורים? ובכן, כל מי שמנצח במרוץ לבית הלבן חייב לקבל את האישור של מינהל השירותים הכלליים הידוע בשמו GSA, אשר מספק למנצח בבחירות ולצוותו את המשאבים הדרושים להם כדי להערך כראוי חילופי השלטון. עד לרגע זה, ה-GSA לא הסכים לשתף פעולה עם ביידן, כיוון שהתוצאות לא רשמיות, אבל הלילה כאמור, הסכימה המנהלת של הגוף הזה לשתף פעולה עם ביידן.
Let me choose my words here. I think they're witnessing incredible irresponsibility, incredibly damaging messages being sent to the rest of the world about how democracy functions. And I think it is well, I don't know his motive, but I just think it's totally irresponsible.
להחלטה הזו של ה-GSA קדמו בין היתר המילים האלו שאמר ביידן שאותם שמענו כעת. לדבריו, אני חושב שאנחנו עדים לחוסר אחריות משווע, מסר פוגעני מאוד שנשלח לשאר העולם לגבי איך שהדמוקרטיה שלנו מתנהלת. אני לא יודע מה המניעים שלו, אבל אני חושב שזה לחלוטין חסר אחריות. אז טראמפ, שהדברים האלו כוונו כנגדו, נכנע בסוף, ככל הנראה, כדי לשדר מסר שהוא ממלכתי. אבל, וכאן האבל הגדול, טראמפ טוען באותה נשימה כי הוא עושה זאת רק למען הסדר הטוב, ושל החלוטין, אין פה סוף פסוק מבחינתו. במקביל, הוא בזמן, הוא ממשיך ביתר סד במאבק המשפטי, להוכיח את הזיופים שגנבו ממנו את הבחירות. הלילה, למשל, מתחיל ההליך הקריטי ביותר, בכל הקמפיין של טראמפ בנוגע לטענות על הזיופים, כאשר מדינת ג'ורג'יה, אחת המדינות המתננדות החשובות ביותר, תחל הלילה לספור שוב את הקולות. זה קורה אחרי מאבק מילולי של שבועיים, כאשר טראמפ ואנשי המפלגה הרפובליקנית העומדים מאחוריו הצליחו להכניע את מושל ג'ורג'יה הרפובליקני שסירב לשתף פעולה, שבספירה הזו יספרו גם הקולות שהגיעו במעטפות. שם, בקולות האלו שהגיעו במעטפות, נמצאים על פניו הזיופים הגדולים ביותר. הנה, הקטע שבו מזכיר המדינה של ג'ורג'יה מכריז על ההחלטה לספור את הקולות, כולל אלו שהגיעו במעטפות.
Well, it would be similar to what we just did with our audit, since that was a 100% hand retally of all the votes. Now it would be really running all those paper ballots, 5 million of them, you know, through the scanners and seeing what those results would. That's covered in state law, and so that's their right. Looking at working on that, certified by noon, but no later than, you know, one or two. We have 159 counties, we have all the pieces of paper that we have to go through, and then put that all together in a nice little bundle so it can be signed.
ובו בזמן, מי שמגיח ממחבואו כדי לעקוץ שוב את הנשיא טראמפ, נשיא ארצות הברית לשעבר ברק חוסיין אובמה. הנה כאן, הוא קורא לי טראמפ להכיר בהפסדו.
My advice to President Trump is if you want at this late stage in the game to be remembered as somebody who put country first, it's time for you to do the same thing.
In your view, it is time for him to concede.
Absolutely. Well, I mean, I think it was time for him to concede probably the day after the election. The president doesn't like to lose and never admits loss. I'm more troubled by the fact that other Republican officials who clearly know better.
בינתיים בצד של טראמפ מעבירים כי למרות החשש מאומות נרחבות במקרה שבית המשפט העליון החליט להפוך את הקערה על פיה, להכיר בזיופים ולהדיח את ביידן, הרי שבית המשפט החליט בכל זאת ללכת אחרי הצדק והתעלם מהחשש של המאומות ברחובות. הנה כאן ראש הצוות המשפטי של טראמפ רודי ג'וליאני, שלא הקדשנו דקות ארוכות בפינה בשבוע שעבר, אומר אנחנו מקווים שתהיה לבית המשפט את ההגינות האינטלקטואלית להגיע במקרה הזה להכרעה ללא פחד ממה שיקרה. אני חושב שלא ניתן להחליט על גורל של בחירות חשובות כל כך מתוך פחד ממהומות.
Donald Trump gets the upper hand. We have to hope and pray that judges have the intellectual honesty and the faithfulness to the Constitution to decide a very important case like this honestly, without fear. I mean, they always say you have to decide without fear or favor. I mean, we can't decide elections based on we're afraid of riots.
Yeah.
Otherwise, I don't know what we've become.
על רקע הרעה של מנועי האייר פורס 1, המטוס הנשיאותי של ארצות הברית, בעת נחיתתו בסעודיה ביום ראשון האחרון, זה הזמן לדבר על ההתפתחות המדינית האחרונה. טיסה המפתיעה של ראש הממשלה נתניהו ושל ראש המוסד יוסי כהן, עיר החוף הסעודית השוכנת בדרום מפרץ אילת, שמתה לסתות רבים. נסיעותיו של כהן, כמו של בכירים אחרים במוסד בשנים האחרונות לסעודיה, הם משהו שהיה ידוע לפי מקורות זרים, אבל נסיעה של ראש הממשלה כדי להיפגש עם יורש היצר הסעודי, האדם החזק ביותר בעולם הערבי ולדון עמו בארבע עיניים, זה כבר סיפור אחר לגמרי. יחד עם זאת, כדאי להתחיל מהסוף, כי נראה שמהפגישה הזו לא תצמח נורמליזציה כפי שראינו עם איחוד האמירויות, בחרן וסודן, כלומר, אפשרי שתצמח, אבל לא מהרגע להרגע. ניקח לזה עוד זמן להבשיל, בהמתנה למותו של מלך סעודיה סלמן, שמתנגד נורמליזציה עם ישראל, כל עוד הדבר לא מותנה בהקמת מדינה פלסטינית. בראש ובראשונה, אם כן, הנסיעה הזו נועדה להראות משהו אחר, להציג את הפנים החדשות של הציר הנרקם בימים אלו במזרח התיכון, ציר שנע מירושלים וחולף על פני קהיר, ריאד, מנאמה, אבו דאבי וכל מדינה חפצת חיים באזור. ציר חדש שמתהווה אל מול פני הסכנה החדשה ישנה מטהרן, ראת האייתולות השיעים, נוכח ניצחונו המסתמן של ביידן. עד כאן יומן החוץ לשבוע זה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזו, אתכם מאחורי המיקרופון שלמה ריזל, היו שלום ובשרות טובות.